שלום הצופים בבית, אנחנו בתכנית שלבי הסולם עם הרב לייטמן, שלום הרב לייטמן.
שלום.
היום אנחנו נדבר על חינוך, בצורה קצת יותר פרקטית ננסה לפחות, אבל נתחיל ככה בצורה יותר כללית. היה לא מזמן יום האלכוהול, אתה יודע, הנוער אוהב לקחת איזושהי יוזמה ולעשות ככה, להרגיש כאילו איזו מטרה חברתית,
פרסמו... יום האלכוהול זה לא נגד, זה בעד אלכוהול?
בעד, כן. תלמידים בפייסבוק כן? פרסמו... שהם רוצים, בגלל שיש יוזמה בממשלה עכשיו, בגלל המכת אלכוהול במדינה, להעלות את הגיל שמותר לשתות ל-21.
לפני זה אסור לשתות בכלל?
עכשיו 18, לא. לפני זה לדעתי או שאסור בכלל, או שמותר בשעות מסוימות, לא זוכר בדיוק. אבל כנגד זה הנוער בא ואמר, אנחנו מספיק אחראים, לא יכתיבו לנו, נבוא לבתי ספר עם אלכוהול, והריצו כזה פרסום בפייסבוק, היה מזה קצת רעש, ומשרד החינוך וכל המורים באו ואמרו, מי שיבוא עם אלכוהול נשאה אותו. בסוף יצא שאיזה תלמיד אחד תפסו אותו, ואז כולם אמרו, אפשר לסמוך על הנוער שלנו, יש לנו נוער טוב. וזה מעניין, כי בדרך כלל אנחנו נוטים להגיד כאילו שהחינוך הוא לא טוב בזה שההישגים גרועים, ההישגים יורדים, אבל שהנוער הוא נוער טוב בסך הכל, וזה קצת מעניין. ואיך זה מתקשר אלינו? כי תמיד שאנחנו מדברים על בעיות בכלכלה, במערכת המשפט, לא יודע, בכל המערכות החברתיות, אנחנו תמיד מגיעים לנקודה, לנושא של החינוך, שזה הבסיס.
אם היינו יכולים לחנך דור אחד, כבר היה הכל מאז ועד מתוקן?
מה זה אומר לחנך דור אחד?
דור אחד, נגיד, נתנים, מי שעכשיו נכנס לגן ילדים, מרגע זה והלאה הם מקבלים חינוך נכון. אנחנו עושים מהם ילדים טובים, נוער טוב, אנשים גדולים טובים, ואחר כך הם מולידים את הילדים שלהם, וגם כן כבר מתוך הטבע שלהם, כבר מתוך חינוך ותיקון שלהם, הם גם כן עושים חינוך נכון. הלאה ממשיכים, דור אחד מספיק. כאילו.
כן.
נו, איפה? אנחנו לא מצליחים.
אז מה זה חינוך נכון? מה זה אדם נכון? נגיד, האזרח הנכון, האדם המכונך.
אנחנו לא יכולים לעשות אותו בעולם שלנו סתם מכונך על ידי זה שאנחנו נרכיב לו בראש כל מיני המערכות, כל מיני התזות, כל מיני התוכניות שצריך להתנהג כך וכך, מערכת הנישה, מערכת בקרה, מערכת זה הכל... לא עוזר, אנחנו רואים שכל זה כושל. אנחנו צריכים לקשור את האדם עם כוח, למעלה, עם שורש נשמה שלו. נשמה מנהלת אותנו. אם נשמה שלנו היא מקולקלת, אנחנו נהיה מקולקלים. וכולם כך. אין מה לעשות. אתה רוצה שאדם יהיה מתוקן, אתה צריך לתקן את הנשמה שלו. נשמה זה אותו כוח הפנימי שמנהל אותנו. הוא חייב להיות מתוקן. אחרת אנחנו כל הזמן נדרדר יותר ויותר עד הארץ הכללי.
איך אנחנו עושים את זה? אנחנו יודעים שנגיד אם מישהו בא עם רצון כבר, אז פחות או יותר אנחנו יודעים, נגיד היום בשיעור הבוקר, דיברנו פחות או יותר על איזשהו תהליך, בחלק השלישי דיברנו על איזשהו תהליך, שבהתחלה אנחנו צריכים להסביר לו על המערכת קצת, שיבין קצת על המערכת, על זה שצריך להיות ביחד, איזשהו חיבור.
לפתוח לאדם עיניים. פשוט לראות לו באיזה עולם הוא נמצא.
אבל אנחנו מדברים על ילד בן 3-4. מה זה לפתוח?
גם כן, להתחיל לדבר איתו באיזה עולם אנחנו נמצאים, שעולם הרבה יותר רחב, ושמה שאנחנו מתנהלים בעולם הזה, לפי הכוח שפועל עלינו, ובוא תראה איך אתה רוצה או לא רוצה, האם אתה חופשי לבחור או לא, למה אתה אוהב אותו, למה אתה שונא אותו, להתחיל לחנך אותו מגיל 3 ממש.
כן.
מגיל 3. להתחיל להבדיל.
אנחנו נגיד שאנחנו מסתכלים בתפיסה של האנושות, אפילו את המציאות, אז אנחנו רואים שהאנושות התחילה ככה מתפיסה של חומר נגיד, של פעולות, אחר כך עברו לאיזושהי תפיסה, הבנה של כוחות אולי שמניעים את החומר, וככה בהדרגה היא באה עד איזושהי הבנה אולי שיש איזשהו כוח מתקדם יותר. גם ילד עובר את אותו תהליך? אנחנו צריכים להעביר אותו את אותו תהליך?
לא. לנשמה אין גיל, ואם אנחנו מתייחסים לאדם, לא חשוב, זה יכול להיות בין 3 או בין 30. מקובלים כתבו להתחיל לחנך בחוכמת הקבלה מגיל 6, מגיל 9, מגיל 13, כל מיני, אבל בקיצור, מגיל צעיר מאוד. רב קוק כתב, מגיל 9 צריכים להתחיל לקרוא זוהר. כן. זוהר בגיל 9, זה בכלל. הגאון מבילנה בגיל 11 כבר היה בהשגה רוחנית.
כן.
זאת אומרת, אנחנו רואים מתוך זה ש... לנשמה אין גיל, ולכן אם אתה נותן לאדם לפתוח את הנשמה שלו, תפיסה נכונה, הוא יכול להיות כמעט ולא יודע עדיין ללכת, אבל הוא כבר שולט בכוחות הרוחניים שלו, ויכול להתחיל לנהל את עצמו מהצד. זאת אומרת, לראות את האגו שלו, את החומר שלו, את הרצונות שלו, את כל הנטיות שלו, בצורה הנכונה, מזווית הנצחית, מצד הנשמה.
אז כאילו יש לי מסלול שבו אני צריך להכשיר אותו לעולם הזה, נגיד, עם כל מיני מדעים וחוכמות של העולם הזה.
ברור. זה נקרא אומנות.
אומנות.
וזה נקרא אמונה.
ובמקביל אני צריך לפתח את הנשמה שלו. עכשיו, שני המסלולים האלה מתחברים. אני צריך, נגיד, בתוך זה שאני מלמד אותו, נגיד, על פיזיקה ואסטרונומיה ואיך להסתדר בעולם, ועל זיאולוגיה ועל הגוף האדם, אני צריך להכניס לו את החלק של הנשמה.
למה לא? זה אדם אחד, וזה עולם אחד, וזה מכלול אחד, זה כוח אחד, שרק כלפינו מפוצל לכל מיני המערכות, ביולוגיות, פיזיות ופיזיולוגיות, ומיניהם, ופסיכוסומטיות וכן הלאה, אבל בעצם זה הכל אחד. זה כלפינו, רק בתפיסה שלנו, זה כאילו מחולק לרבדים שונים.
ומה זה נקרא פיתוח הנשמה? בוא נגיד נדבר על המסלול הזה של פיתוח הנשמה.
מהם כוחות הנפש? רצון לקבל, רצון להשפיע, איפה הם בנו, איך אנחנו מתפתחים, מהו האדם, איך הוא מנוהל, במה הבחירה החופשית שלו, מה הדחפים, אוכל, מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, שליטה, וסוגי אנשים, למה זה דומם צומח חי מדבר, מאיפה זה נובע, מבנה שמטפל בנו, העולם שלנו, למה הוא כולו מחולק. אתה נותן לו גם מתמטיקה, גם פיזיקה, גם ביולוגיה, גם אסטרונומיה, הכל אתה נותן לו בדרך ההסתכלות הכללית של הנשמה.
אבל הנשמה תתפתח אם היא תמשוך אור מקיף דרך לימוד, לא?
כן, בטח, בטח.
אז במה הידע הזה מקדם אותו? נגיד הבן שלי בן 3, איך אני גורם לו למשוך אור מקיף?
הוא רוצה להתפתח מעצמו.
כן.
הוא רוצה לשמוע אותך. הוא רוצה לקחת דוגמה ממך, אצלו זה בצורה טבעית. ואתה נותן לו ידע. והתפתחות כאילו ארצית שהוא רוצה לקבל ממך, אבל אתה נותן לו את זה בזווית הקבלה, אז אתה מושך, ממשיך לו בזה. הוא מושך על ידי הרצון שלו הכללי. גם כן האור הזה מחזיר למוטף.
אני מבין שבזה אני בונה אותו כאדם שיושב על המציאות, על הכוחות ברמת הידע, אבל איך...
לא,
אני...
לא. ברמה הרגשית הוא התפתח.
איך?
ברמה הרגשית. אני עכשיו נותן... פעם בשבוע שיעור לילדים שלנו, ואני רואה כמה שהם בצורה טבעית תופסים את המציאות הרוחנית, שזה ממש קיים אצלם. הם נותנים לי תשובות יותר קלות, יותר קצרות, יותר טבעיות ממה שאני יכול בעצמי לבנות.
איך הם רוצים להיות המשפיע? הם במקום שהם כבר רוצים להיות המשפיע?
הם רוצים לקחת ממך דוגמה. הם לא מחלקים את העולם למשפיע ומקבל. הם רוצים לקחת ממך דוגמה. זה מספיק. זה מספיק. זה טבעי אצלם. האדם בעולם שלנו בנוי לקבל גם רוחניות וגם בגשמיות כאילו בשווה.
זאת אומרת, אני לא צריך לכוון בכך את הילד שלי עכשיו, שבו תרצה להתחבר עם אחרים או להיות איתם יחד, אלא אני צריך לכוון אותו כאילו, בוא תנסה להיות כמוני אחד בתוך המערכת.
נכון, נכון. אתה לא צריך ללמד אותו משהו על טבעי, נגד הטבע שלו.
כן.
אל תעשה לו דווקא, שאתה כן. צריך להתגבר על עצמך, אתה צריך... לא, לא. אתה קודם כל תביא לו לימוד המערכת.
זה נגיד דבר שאני נחשב בו תמיד. אחד הדברים שאני שונא בעצמי, נגיד, כן, אני יודע, זה כל הפוסל באומו פוסל, וזה אגואיסטי, אבל נגיד אחד הדברים שאני לא אוהב בעצמי, זה שהייתי קטן, אז כשהייתי נכשל, היה לוקח לי הרבה זמן להתגבר. ועם השנים פיתחתי שנאה כזאת, כאילו לחולשה הזאת שלי, והיום אני רואה שעם הילד שלי, אני, כאילו שהוא מציג חולשה, אז אני בא ואני אומר לו, תתגבר, תהיה חזק.
לא צריך.
זה נזק.
לא, זה נזק.
זה לא עוזר לרוחנית.
אסור להגיד את זה. אסור להגיד את זה. רק המאור הוא המחזיר למותר.
אבל את המאור הוא מקבל ממה? מזה שהוא רוצה להיות כמוני?
כן. מזה שהוא לומד, הוא שומע, הוא קולט, הוא מבין, גם כן מה שלא מבין, זה עובר דרכו, זה עובד. הוא מקבל ממך תורה, שהיא מלובשת בפיזיקה, במתמטיקה, בכימיה, באסטרולוגיה, באסטרולוגיה, באסטרונומיה, בכל המדעים. הוא על שיחות, על הבחירה חופשית, על הרבות, על מה שאתה לא תגיד. כל הדברים הוא מקבל ממך, ואצלו זה מכלול אחד. הוא לומד על העולם. אבא מספר לי, חוץ מזה אבא מביא אותו בין הגדולים, כולם יושבים. האבות של החברים שלי, הוא מסתכל, כן? הוא מסתכל על הילד הקטן הזה. האבות של החברים שלי, הם באים יחד. כולם מסתכלים זה על זה, כולם מסתכלים על הגדולים. הוא רוצה, הוא לא רוצה, הוא פשוט נשטף מכל העוצמה הזאת שיש סביבו. הוא רוצה, הוא לא רוצה, לכן אנחנו צריכים כל הזמן לתת להם את הכיפה שלנו, את הכיסוי שלנו.
אני צריך לצייר לו מטרה? אתה צריך להידמות לבורא, למשפיע?
ילד לומד מדוגמה. מה שאתה תגיד לו, זה כלום לא שווה. אם אתה מדבר על זה עם הגדולים, אם אתה מדבר איתו, אם הוא רואה את זה בך, מזה הוא לומד. הוא מסתכל עליך ותופס. המילים זה שכל, זה, הוא לא מבין את זה.
זאת אומרת, לא צריך להיות מלאכותי, אלא פשוט...
הוא תופס את הרוח שלך, אני לא יודע איך להגיד, אותה אנרגיה רוחנית, אותו השדה הרוחני שנמצא אצלנו כאן, הם באים, הם קולטים את זה.
עכשיו, באסטרטגיה שלי, נגיד ברמה האסטרטגית שלי כלפיו, ביחס, אני צריך להתייחס אליו כמו חבר... שעכשיו הוא חבר חדש בקבוצה,
כן.
עם בעיות, כאילו עם בעיות פיזיות שעוד לא גדל, אבל הוא חבר מבחינת הנשמה.
אתה לא שם לב על זה, זה הגיל. זה כמו שהיה מגיע חס ושלום נכה.
כן.
זהו. אז ילד הוא חבר, הוא כמו כולם. אתה נותן לו כבוד, אתה נותן לו לשבת, אתה מכבד אותו, אתה ממש ככה נותן לו אפשרות להביע את עצמו.
ושהוא יצא לעולם, שכולם שם זאבים.
הוא לא יצא.
מה זה לא יצא?
הוא לא יצא, בשביל העולם זה כבר יראה אחרת. הוא לא יצטרך, הוא לא יחלק את העולם כאן ושם.
לא, אבל הוא יצטרך להתפרנס נגיד, ואז הוא ילך למקום והוא ככה, לא?
הוא לא ירגיש שהוא יוצא למשהו. הוא יסתכל על דברים האלה כאיזה מין, אני לא יודע להגיד, הוא לא יתחבר איתם.
אני אגיד, אני זוכר את עצמי, הייתי גם ילד, נגיד כמו הבן הגדול שלי. הבן הקטן שלי הוא ממש כזה טרוריסט כזה באופי, אבל הבן הגדול הוא דומה לי קצת באופי הזה, שגם אני זוכר את עצמי ילד כזה שאוהב ללמוד, ומתייחס כאילו לעולם בצורה כאילו חיובית, כאילו עד איזה גיל מסוים שהגעתי לבית ספר, לאיזשהו מקום, ואז קיבלתי את המכה שכאילו של הדיכוי של החברה, של כל האנטי הזה, ועד כמה אתה צריך להילחם על כל דבר, וכאילו זה חתך לי את כל ה... את כל הנאיביות, ואם לא הייתי הופך להיות אגרסיבי, אז היו קוברים אותי שם. השאלה אם לילד שלי שאני מקנה לו רק כזה, כאילו, רגישות לחברה, פתיחות, האם זה לא מסוכן, כאילו, שהוא יקבל את המכה מהחברה, שהוא פתוח ככה, בצורה כזאת?
תראה, אנחנו רואים שהחברה היא מקבלת כל סוגי אנשים. אבל מצליחים באנשים שמבינים מה קורה בעולם, בטבע. חוכמת הקבלה נותנת לך כאלו כלים, גם ביטחון פנימי, גם אתה רואה את הכולם ומבין ממה הם נזונים, מה הם חושבים, מה בליבם, מה... חוץ מזה, הילד שגודל בלימוד חוכמת הקבלה, הוא פותח כאלו יכולות מוחיות ונפשיות, גם להתמודד עם הכל, וגם לקלוט כל כך הרבה ידע וחומר, ובשבילו זה דבר קטן. מה ללמוד כל מיני המדעים די עולם הזה, אחרי זה שאתה מסתכל על הכל מלמעלה, ויש לך מערכת כללית. תגיד לי עכשיו ללמוד משהו קטן, משהו לא חשוב איזה מדע. אני מיד מחלק אותה, קודם כל מסדר אותה, יש לי בפנים... סכמה איזושהי גישה מדעית, מחומת הקבלה, כן. לא מזה שהייתי מדען. זה ברור, ולכן אנחנו נותנים להם כאלו כלים, גם בפסיכולוגיה, גם בחברה, גם בקליטת החומר וידע החדש והכל, וגם בשליטה עצמית, הוא יודע מאיפה הדחפים שלו ומה קורה. אין משהו שיכול לעצור אותו בעולם.
אפשר להגיד שאנחנו משאירים אותו כמו ילד כלפי המציאות גם שהוא גדל, כאילו...
כמו ילד בבחינה הזאת שהוא כל הזמן רוצה להתפתח. אבל הוא מבוגר, הרבה יותר חכם כלפי האנשים האחרים.
הוא כאילו זקן ילד, לא יודע איך להגיד את זה.
כן, נכון.
אוקיי, ובוא נדבר קצת על צורת החינוך. אנחנו מדברים הרבה שנגיד הצורה... הדידקטית של מורה מול כיתה זה לא נכון, כי זה לא עובר וזה יוצר דיכוי, והגישה צריכה להיות דרך שיחה או סיפור.
השתתפות.
כן, השתתפות. האם אין, כאילו, רציתי לשאול את זה שני דברים. דבר ראשון, האם אין עם זה בעיה שילד לא ידע לשבת? נגיד, אפילו...
לא, הוא יושב. רק הוא יושב איתך בשיחה. יש לך כיתה, 10, 20, יש לא חשוב כמה. זה יכול להיות 100. האמת זה לא כל כך חשוב. אלה אתה מזמין מהם שאלות ותשובות. אתה מזמין מהם השתתפות, התפתחות. למה? ככה? איך זה יכול להיות? אולי זה כך, אולי זה כך. שכל אחד ייתן מעצמו מה זה יכול להיות, איזה פתרון כאן יכול להיות. אם אנחנו לומדים טבע, מה אנחנו לומדים? בפיזיקה, בכימיה, בכל דברים האלה, טבע. ואני נותן להם עקרונות, כל היתר אחרי העקרונות, הם צריכים להגיע לזה בעצמם. מתוך השיחה שלהם.
זה שאלה אחרת שיש לי.
כן.
כן, זה שאלה. האם ידע קבלי, אני צריך לתת לו בצורה ישירה, או שהוא יגיע לזה דרך משחק, דרך הסתרה?
זה לא חשוב. אבל תראה איך אני לא מלמד. אני משתדל. יש אור וכלי, הבורא ונברא, נקודה ואור. חוץ מזה שום דבר. בוא משם אנחנו נתחיל לפתור את הבעיה, ואתה שואל אותי באיזשהו קצה אחר לגמרי. אני לא יודע כלום. לוקח שאלה שלך ולוקח את השתי יסודות האלו.
כן.
ומתחיל ככה. זהו, אם אנחנו כך נלמד את הילדים, הם ידעו איך לפתור כל בעיה שבעולם. לא יהיה להם שום דבר קשה. הוא ירגיש שאצלו בידיים יש כלי, אמצעי, לכל אחד, לכל דבר.
נתחיל תמיד מהאור והכלי.
כן.
עכשיו, לגבי השיטה הזאת שבה כולם משתתפים, או נגיד אפילו בוא ניקח את זה קצת יותר רחוק, אנחנו מדברים הרבה שהמורה כמחנך לא צריך להיות זה שמעניש או מתגמל, אלא הסביבה היא זאת שנותנת לאדם את ה...
רק סביבה, הנכונה, לא סביבה של פרישים.
אז זהו, זה מפחיד אותי.
למה?
כי נגיד אני מסתכל על ילדים, נגיד בעולם שאני גדלתי, אז דווקא הילדים היותר מוצלחים היו כאלה שלא הולכים עם הסביבה, אלא יותר נצמדים למורה או מנסים כאילו ללמוד ממנו. ונגיד בסביבה, מספיק שיש 2-3 שהם ככה, נגיד לא רוצים ללמוד, או לא מרוכים.
לא, על זה לא מדובר. מדובר על הסביבה שהיא מנהלת את עצמה, שהיא בונה את עצמה, שיש לה מטרה, ושסביבה הזאת היא מתקדמת בשווה. לזה צריכים להיות מדריכים ומורים.
כן, אבל לא כולם אותו טבע. נגיד אפילו שני הילדים שלי. יש לי ילד אחד שיכול לשבת 1.5 שעה וללמוד, ויש לי ילד שחמש דקות לא יכול לשבת.
אתה חייב לספק לכל אחד תפקיד בחברה, שהתפקיד הזה יחייב אותו להיות בהשתתפות, להיות בביטוי פנימי שלו, כן? ובביצוע והכל, שילד ירגיש שהוא נמצא במקום שלו. הגרוע ביותר, לא חשוב. תמצא לי לא רק משהו מתאים לו, ואתה תראה עד כמה שהוא...
אבל הם כן צריכים להיות באותה סביבה? או שאני צריך להפריד אותם?
לא, כמו שבעולם שלנו, כולם יכולים להיות יחד. הבעיה היא במנהיג, במורה, במדריך, שימצא לכל אחד עיסוק כזה, שכל אחד ישלים את עצמו בחברה. הגרוע ביותר, הכוחני שם ביותר, או משהו שם, גם כן, תן לו תפקיד, ואתה תראה עד כמה ש...
זאת אומרת, אם אני נאלץ להרחיק מישהו, זה אומר שאני לא הצלחתי...
בטוח, בטוח.
Okay. עכשיו...
בסך הכל אנחנו אגואיסטים.
כן.
החברה היא יכולה לשנות אותנו כל אחד ואחד. אנחנו מקיימים רוצים או לא רוצים חוקי החברה. החברה היא דורשת מאיתנו, ומה שהיא תדרוש אני חייב לקבל. אז כלפי אותם האכזריים אפילו, אם החברה היא אחידה נגדם, אתה יכול לנהל אותם על ידי החברה בקלות.
עכשיו, דיברת גם, בוא נגיד ככה, אני הבנתי, שגם המדריך או העליון או ההורים, לא משנה, הם צריכים להשתמש בכוחות האלה של הדין ורחמים. כן, שתמיד צריך להניג כאילו את הילד דרך שני ה... כן. כאילו אם אנחנו לומדים מהמערכת העליונה. אז איך אני מפעיל את הדין והרחמים אם זה עובר דרך הסביבה? כאילו זה לא יכול לעבוד דרכי ישירות, אמרנו. כי אם זה בא ממני ישירות זה דיכוי.
לא, זה דרך החברה.
איך, באמצעות מה?
זה על ידי זה שאתם כותבים כל יום תקנון חדש. נגיד. החברה בעצמה.
היא כותבת תקנון.
היא כותבת.
ותקנון זה ממש מחורת.
חוקה של הקבוצה או של כיתה שלנו. איך אנחנו רואים את החיים שלנו. מה שהיה אתמול לא טוב. למה לא טוב? תעשה על זה דיון. ולהיום, שיעור ראשון של היום, ולהיום אנחנו מתנהגים ככה.
זאת אומרת, הילדים שלי הולכים לישון בלילה, אני תופס אותם לשיחה, ואני אומר להם, צריך ללכת לישון, מה עושים פעם הבאה? איך אתם חושבים? ככה? כן?
בדיוק.
בסדר. אוקיי, ו...
הילד הוא רוצה בזה להיות.
הוא רוצה להיות שותף.
כן, גדול. הוא רוצה, אנחנו מקטינים אותו, אנחנו לא בשכל, ממש דוחפים אותו בחזרה ל...
זה נזק מאוד גדול. אני יכול להגיד, אני רואה, נגיד, יש לי בני דודים שהם בני 15, ככה 14, ושהם באים לפעמים אלינו לבקר פעם באיזה חצי שנה, אז הם כל כך מבסוטים שאני נותן להם עכשיו להשקוט את הגינה, או לעשות כאלה דברים כאלה של גדולים, כאילו היום החברה פשוט משאירה את האדם ילד ככה עד גיל 30.
כן, זה כל החיים.
והורקת אותו. אוקיי, עכשיו, עד כמה המסגרת החיצונית משפיעה על הלימוד? אני צריך לתת לזה בכלל חשיבות. נגיד לסדר, לניקיון, להפרעות על הקירות, לגירויים, זה...
שהם מנהלו את זה. הכל צריך להיות מנוהל על ידי הילדים. הכל. תיקונים על הקירות, שיעשו.
ואם לא, שיהיה בלגן.
לא, שיהיה בלגן. מחליטים לעשות תיקונים. אני מביא להם מישהו שנותן להם דוגמה איך לעשות, מלמד אותם, כולם עושים.
והמסגרת, התנאים עצמם, יש איזה שהם תנאים נכונים ללימוד, שהילד כאילו לא, משהו שמזיק לו, נגיד, לא יודע מה, ללמוד בכיתה או ללמוד בחוץ, ללמוד בהפעלה או ללמוד ב...
זה בהתאם למה שאתם לומדים, ואתה צריך לעשות שיעורי הטבע ולצאת לטבע וללכת לטייל ולים ולמוזיאונים, ויש מלא במה שאפשר להשאיר את כל השיעור.
אוקיי, ובוא נדבר קצת אולי ככה על המסגרת הביתית גם, כי דיברנו ככה על מערכת החינוך, ואולי הצופה בבית שהוא מסתכל, הוא לא יודע כל כך... ובמסגרת הביתית רציתי לברר ככה, אנחנו תמיד אומרים שאבא ואמא צריכים לבנות אותה אסטרטגיה.
אם אתה בונה בית ספר בצורה נכונה, סליחה שאני אתך, אתה צריך במסגרת ביתית רק דבר אחד, שהם ייתנו לילד ערכה גדולה לו, להשתתפות שלו בקבוצת התלמידים ולבית ספר שהוא נמצא. אם בית ספר היא נכונה, ילד בכל זאת שם מקבל את הכל, כי הוא מקבל משווים לו, מחברה שלו. אבא ואמא יכולים לספר, לדבר על מחר, עד מחר. אנחנו יודעים שכל זה לא משפיע על הילד. לכן מה שכן ישפיע, רק דבר אחד, שהם, חזרת, בית ספר, מרקט, יופי, מה למדתם, מה החלטתם, מה היה שם, איך עשיתם תקנון חדש, החלטתם לתקן את הקירות, לתת לו חשיבות במה שהוא עוסק, ובמה שהוא נמצא בחברה החשובה. לא, זהו. כל היתר לא צריך.
זאת אומרת, לא צריך להתעסק ברמה הביתית,
לא.
כן?
לא, הם יכולים להיות ממש פנויים מזה.
בסדר, זה טוב. זה מקל על ההורים, לא צריך...
כי אתה לא יכול ללמד את ההורים. אנחנו עוד לא נמצאים מהילדים האלו שיגדלו לך בבית ספר, היו כבר גם כן ההורים אחרים.
אתה לא רואה, נגיד אותם עושים סדנאות להורים וילדים?
אוי לא, עם ההורים נזוב. אנחנו צריכים קודם כל לחשוב על הילדים, שהם יכולים להיכנס תחת המחנכים ומורים הנכונים, ואז הם יכולים להתחנך נכון, ובמשפחה רק, משפחה צריכה להרים ידיים ולהגיד כל הכבוד ו... טוב מאוד, ולתת לילד גם כן הרגשה כזאת, וחשיבות, וזהו. ההורים, אנחנו כבר זהו, עבוד. הדור הזה כבר לא עלינו, אין לנו כוח. אלה רק בטלוויזיה, באינטרנט, מי שכן מעוניין. אבל ילדים הם נמצאים תחת השליטה שלנו, נגיד. כן? ואז אלו שנכנסים תחת שליטה שלנו, אז אנחנו צריכים כך לסדר. לכן תנאי לקבלת הילד במסגרת הזאת לחינוך, היא שההורים יבינו שבאמת זה חשוב, לכן הם מוסרים אותו, והם מוכנים בבית לעשות עבירה כזאת של הכבוד לבית ספר, כבוד לכיתה, לחברה, איפה שילד נמצא. אז... וודאי שגם כן זה צריך להיות אך ורק בתנאי שאבא או אמא או שניהם נמצאים באיזשהו קשר עם הלימוד שלנו.
אז המהפכה הבאה יחד עם הזוהר זה המסגרת החינוכית.
כן.
עכשיו, שאלה אחרונה אולי, יש איזה קריטריון שלפיו אנחנו מודדים מי נכון שיחנך, נגיד דיברנו שאדם יש לו רצון ויכולת, וכל אחד יש לו תפקיד או אופי, מה קובע מי יכול לחנך? יש איזה עיקרון שאתה יכול להגיד, מי האדם שיכול לחנך נכון ילד?
אם יש לו, אם מתחיל להיות בו מורגשת תכונת האהבה, זה היסוד. אחרת הוא שונא, אחרת הוא לא יכול לסבול ילדים. אדם שיש בו כבר תכונת ההשפעה, תכונת האהבה, הוא אוהב את הילד בגלל שילד מהווה כלי חדש. בצורה טבעית, לכן אנחנו אלו שהולכים לתיקון אוהבים את זה. ואדם כזה כבר צריך לקבל הדרכות, הרבה הדרכות. ולכן יש לנו מחלקה מיוחדת, מחלקת החינוך, שאנחנו שם מייצרים דווקא עכשיו כל מיני שיטות ותזות ולמיניהם מתודות, ומחברים ספרים גם לילדים וגם למחנכים, שבאותו מקצוע נגיד, לכל כיתה בכיתה, והספרים האלו הם יהיו, זאת אומרת שהם באים מצד הילד ומצד המבוגר, שהם באים כדי להשלים זה את זה. אנחנו צריכים גם כן לחנך, להכין את המחנכים.
אבל בוא נגיד, חוץ מהיחס הפנימי הזה, אני לא מדבר ברמה הפרקטית מאוד, אם ללמד חשבון או לדעת פיזיקה או דברים
לא,
כאלה.
זה דברים גם כן מיוחדים, כי אנחנו רוצים ללמד אותם דרך אור הקבלה. שהילד יקבל את החוכמות האלה בהבנה מאיפה זה משתלשל, למה זה בא, למה יש לנו חשבונות, למה יש לנו מספרים, למה יש לנו אותיות, למה כך אנחנו חושבים, למה כך אנחנו בנויים. זה משהו שאחר לגמרי, פיזיקה, כימיה, איפה אנחנו, איפה העולם שלנו, למה זה כך. הוא צריך לקבל את זה במכלול אחד.
ובגישה של המחנך, חוץ מהאהבה, בגישה שלו, נגיד דיברנו נגיד על להתייחס לילד כמו חבר, יש עוד נגיד דברים כאלה ברמה הטקטית שאתה יכול לחשוב עליהם?
שווה, ממש שווה, אנחנו יחד הולכים לתקן את העולם. דרך זה שנתקן את עצמנו בהשתתפות בינינו.
אז במה אני המחנך שלך? שאני נותן לך אפשרות לממש את עצמך?
האמת שאני לא מחנך. רק אני משתמש בילד שרוצה לתפוס ממני את הצורה הזאת. ולכן אני כל הזמן נותן לו את הדוגמה.
טוב, אז תודה לרב לייטמן, תודה לצופים בבית. אנחנו ניפגש בתוכנית הבאה. להתראות.